רוב האנשים עסוקים אם אני יכול לתת אמון בך. אני עסוק מאוד באם אתה יכול לתת אמון בי. כי זה הופך את היחסים ליותר נעימים. זה מקדם אותי במקום הארגוני ניהולי. זה הדבר הכי נכון מול לקוחות, מול עובדים, מול ספקים, מול שותפים. הפוקוס שלי יהיה על איפה אני יכול לתרום לך. איפה אני יכול לתת לך ערך. זה מקום של בונה אמון.
שלום לכולכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט למצוא את הפלוס. מדינת ישראל כבר 4 חודשים בתוך מלחמה, וזה לאחר שנה של מחאות חברתיות, בעולם שהולך ונישא מקוטב יותר. ברמה הגלובלית אנחנו רואים במדד האמון של אדלמן ירידה באמון בממשלה, בתקשורת, במערכת המשפט, ברפואה, במערכות יחסים, במדע, וגם בארגונים המצב לא מזהיר. אמנם המנהל הישיר הוא עדיין הגורם שמעורר הכי הרבה אמון, כמעט 80%, אבל שעוברים כבר למנכ״ל או לכל שקלול הארגון, אנחנו יורדים לאזור ה-50%, וניכר כי קרקע האמון נשמטת מתחת לרגלינו, ואנו נותרים, מפולגים, בודדים ומפוחדים. אמון הוא אחד המשאבים הנחוצים לקיומה של חברה מתפקדת, לקיומה של כלכלה צומחת, הוא תנאי יסוד לקיומו של כל גוף עסקי, של כל מותג, זהו משאב שנוצר באיטיות ומתקלה במהירות. אז איך אנחנו בונים אמון ושיתופיות בעידן של אובדן אמון, פילוג ומלחמה? האם נגזר עלינו לחיות על חרבנו? האם אנחנו יכולים להחזיר את האנושיות למגזר העסקי, הציבורי והחברתי? איך יוצרים שינוי תודעה? איך עושים את זה בפועל? בשביל כל השאלות הגדולות האלה, הזמנתי לפה את עמרי גפן. אהלן עמרי.
אהלן, אהלן אורן.
עמרי הוא מומחה לתחום השיתופיות והאמון והמסע ומתן והגישור ובניית הסכמות. הוא שותף בקבוצת גומי גבים, מחבר הספר עוצמת השיתופיות, שהוא הביא אותו פה איתי, אז תודה לך גם על זה. מרצה לגישור ועושה עוד מלא דברים, אז איזה כיף שאתה פה.
גם לי, תודה.
ובוא תציל אותנו מעצמנו, כי המצב ממש לא טוב שם בחוץ.
אתה נתת רשימה ארוכה של אתגרים, אפשר להוסיף לזה גם את ה... שינויים שיש בעולם, בדמוקרטיה, בפשיזם, באנטישמיות, אפשר להוסיף לזה את ה-AI.
נכון.
ה-AI הולך לפגוע באמון בצורה מהותית, בניתוח שלי כמה שנים קדימה, הרי אתה לא תאמין כבר לשום מידע שיש לך בשום מקום, ואנשים יאבדו אמון ויבינו שהמערכות האלו מנוהלות על ידי גורמים אינטרסנטים, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים בעתיד, וזה גם לשיחה שלנו בהיבט הארגוני והניהולי, אמון בסוף יהיה מושתת יותר מהכל על מערכות יחסים, על האינטראקציה.
אוקיי.
אם תלך למעגלים רחבים יותר, יהיה מאוד קשה לייצר את זה. בטח כשאתה אומר במעגל הלאומי, המדיני, הפוליטי.
אז בוא נתחיל ממיפוי המצב הקיים. אוקיי. למה יש משבר אמון כל כך עמוק בכל החזיתות שאנחנו רואים?
קטונתי מלנתח את הדבר הזה, תראה, אסא כשר מזמן הגדיר את מדינת ישראל כמערכת של חוסר אמון מובנה, אוקיי? זה כנראה משהו שלא היה כאן אף פעם ברמה גבוהה. אני חושב שהאמון, כמו, המצאתי לפני כמה זמן מן מדד אכפתיות, סתם איזה תורה שזה, שאני אומר, יש לנו פרטו הפוך, מתי אנחנו אכפתים, מתי הפרטו לטובת האכפתיות, והאחווה והערבות ההדדית והרעות.
במצבי חירום.
במצבי חירום, אז אנחנו 80% אכפתיות, 20% אתה תראה חוסר אכפתיות. דרך אגב, אפשר לראות את זה מהכנסת ועד ההתנהגות בכביש. מתי הפוך? במצבים הרגילים. ברגיל שלנו אנחנו בפרטו הפוך של 80% חוסר אכפתיות ו-20% אכפתיות. ואני חושב שהמדינה, אם אתה שואל ספציפית לגבי מה שקורה כאן, אני אגיד אמירה מאוד חמורה. אני אומר ש... אנחנו הפקרנו את המדינה למגמות ולאנשים ולתפיסות שלא רק שפוגעות באמון, אפילו עושות את זה באופן מכוון, בגלל שזה לא מעניין אותם. יש אג'נדות אחרות שהם מובילים וזה מה שמעניין אותם. דרך אגב, הפוך למה שאתה רואה שקורה בארגונים. אתה מכיר את העולם הארגוני מצוין, הרבה ממי שמקשיב לנו. אתה לא יכול לייצר שום ערך בארגון, לא אם זה ערך חברתי לעמותה או ערך עסקי לגוף עסקי, בלי שיש לך את התשתית של אמון. היום מבינים את זה שהאמון הוא קריטי. ברמה המדינית, כנראה שהדבר הזה לא לגמרי מובן, ואני חושב שרובנו כאזרחים לא מספיק הקדשנו תשומת לב ומשאבים ופוקוס על העניין הזה. כל אחד לעצמו, כל אחד לביתו, הרבה מאוד שנים. האמון נפגע הרבה מאוד שנים. אז התעוררנו, התעוררו.
התעוררנו, כן, כי עברו 4 חודשים, ובהתחלה השיח היה מאוד רגע, כולנו ביחד, ובואו נבנה איזה אמון, והנה, לא עבר הרבה זמן, ועוד ההודעות מגיעות מדי יום, והמלחמה עדיין בפועל, וכבר הסדקים, אם כבר לא סדקים, חזרנו לשיח הקודם.
אבל זה היה ברור גם תוך כדי שזה קרה, ואני חושב שהתעוררנו במובן הזה, שאנשים מבינים שחייבים לקחת אחריות על מה שקורה במדינה. על מה שקורה בחברה, אוקיי? אני מבין את זה, לא שאני יותר טוב מאחרים, אבל הסימון ירד לי אחרי רצח רבין. מאותה נקודה אמרתי, אוקיי, מתחילים להטמיע את הגישור בישראל כשפה, כתפיסה, כדרך לנהל קונפליקטים. עובדה שהוא הוטמע בהרבה מאוד מערכות. אני חושב שמרביתנו לא במקום הזה, וההתעוררות לפני שנה, לפני שנתיים, בחודשים האחרונים, אני מקווה שזה לא too little too late, אבל החלון הזדמנות מהר מאוד נסגר. יש כאן מגמות מאוד מאוד חזקות שגורמות לקונפליקט, לחוסר אמון. מאוד מאוד קשה לייצר משהו אחר.
וזה לוקלי, זה גלובלי, זה הטבע האנושי. אתה מדבר ככה הרבה על ישראל כמדינה, ואני רואה את זה גם בעוד מקומות בעולם, ואני ככה גם במרחב הארגוני חושב שעוד יש כברת דרך ארוכה ללכת בשביל לייצר שם אמון, שקיפות, שותפות.
קודם כל, אני מפריד בין המערכות הפוליטיות ובין מערכות אחרות.
אוקיי.
גם הפסקה לפני האחרונה בספר, אני שואל אם המערכת הפוליטית יכולה להשתנות. ודרך אגב, זו שאלה לישראל, שאלה לעולם כולו.
היא לא בבואה של הציבור בישראל?
אז אני לא יודע להגיד אם היא בבואה של הציבור בישראל, או גם כאן הפקרנו את ישראל להובלה של פוליטיקאים. הרי ברור שאם היינו שמים, אם היו שם אנשים עם יותר ממלכתיות, יותר מקצועיות, יותר ראייה מערכתית, יותר רקע ניהולי של המערכות מורכבות, יותר איכות. הדברים האלה היו נראים אחרת, להערכתי.
כן.
כשאתה שואל על העולם, אני, עד כמה שאני מבין, העולם הולך לכיוונים מאוד מאוד מטרידים, שיהיה בהם חוסר אמון. אתה רואה גם ארצות הברית, בין ארצות הברית ובין רוסיה, אוקיי? וכל רוב העולם הולך למקומות האלו, שיש פחות ופחות אמון, יש פחות ופחות שיתופיות, יש יותר ויותר כיתוב ופילוג. זה לא רק הסיפור הישראלי.
בגלל שנינו עולם סבר, אתה יודע, יש משפט כזה שאומרים בשוחות, כולם מאמינים באלוהים. כאילו, במובן הזה ש... קידוש של הפרט והצרכים שלי ואני, יצר איזו נפרדות.
גם.
ויכול להיות שהמשבר שאנחנו חווים אותו פה, אבל יש לו אדוות לעוד מקומות, אולי יחזיר אותנו לאיזו אנושיות בסיסית?
תראה, אני חושב שיש מגמות, אם אנחנו מדברים רגע על התפתחות התודעה האנושית והתפתחות החברה האנושית, יש מגמה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, שאתה רואה אותה בשנים האחרונות יותר ויותר. השמנים יוצאים מהיערות.
האנשים באים אל השמנים ביערות, יותר משהם יוצאים.
אין מהיער, כן. אנשים מתחברים, אתה פוגש אנשים בתדר של התודעה האחרת, של ה-oneness, של ראיית הטוב, של הסתכלות על התהליכים ממקום של הסכמה, דיאלוג, הבנה, הקשבה. אתה רואה יותר ויותר אנשים שהולכים למקומות האלו, ואני חושב שלצד חיזוק מטורף של המגמה הזו, אתה רואה גם מגמה הפוכה.
כן. אוקיי,
הכוחות...
יש כיתוב של שני הכוחות.
בדיוק, כן. וכוחות ה... אני אין לי בעיה גם להגיד כוחות האור לא יודע אם להגיד הרוע או השחור, או לא... אבל הכוחות שמשמרים את התודעה של ההיררכיה והכוח והנפרדות והכסף והכבוד, הם כוחות שהולכים ומתחזקים. לא יודע אם מרגישים שהקרקע נשמטת להם מתחת לרגליים, אבל הם משמרים משהו שהוא עולם ישן.
כן.
והם לא יוותרו. הם לא, לא יוותרו בקלות. אז באמת, באמת יש כיתוב, ואתה רואה יותר ויותר אנשים שגם מתאחדים בכיוונים החיוביים, וארגונים שמבינים את זה. אפילו תסתכל בארגונים שאנחנו מכירים טוב. תראה למשל את הנושא של אחריות תאגידית, שפעם זה היה, בוא נשים איזשהו תקציב על מנת... על מנת להרגיש טוב עם עצמנו ולתרום לאיזושהי עמותה. היום כל המגמה של ה-ESG וכל המגמות של באמת אחריות על הסביבה, אחריות על החברה, אתה רואה את זה בחודשים האחרונים בצורה מטורפת בישראל. זה אמיתי. זה אמיתי, זה ראיית הטוב, זה ראיית האחריות, זה ראיית האחדות. המגזר העסקי בישראל לוקח אחריות בצורה מעוררת הערכה.
אנחנו גם זוכה לאחר באמון. אנחנו רואים במדדים של אדלמן, באמת המגזר העסקי נהנה מ-60%, זה עדיין נמוך יחסית, אבל מכל המדדים הוא המדד שנהנה, הגוף שנהנה מהכי הרבה אמון.
ובצדק, ואני חושב שבתוך המגזר העסקי, תמיד אפשר לבוא באיזושהי ביקורת צינית על זה שהם עושים את זה בסוף לטובת הרווחים והכל. וזה בסדר גמור שיש את
המתח. קונסיוס קפיטליזם מדבר על זה.
בדיוק, והתודעה של עולם חדש אומרת גם וגם, לא או-או. אוקיי, לא או שאני מרוויח ופוגע בסביבה ובחברה, או שאני פילנטרופ, אלא אני יכול להיות גם וגם. וזה לא צריך להיות מגזר רביעי. יכול להיות לגמרי במגזר העסקי. אז אתה רואה את התודעה הזאת קורית גם בתוך ארגונים, גם בתוך מערכות, רואים את זה נהדר גם בחברה האזרחית. תשמע, אורן, עמותות מדהימות, מדהימות. אני זוכה ללוות הרבה מאוד הנהלות של גופי החברה האזרחית, לצד גופי החברה, מערכת הביטחון והמגזר הציבורי והחברה, והמגזר העסקי. ומדהים לראות את האיכות של האנשים, את הכוונות, את ההשפעה, את היכולות, את החיבוריות. עמותות עבדו הרבה מאוד שנים בנפרד, כל עמותה עבדה בדרך שלה, בתפיסה שלה, בגישה שלה, בתקציבים שלה, הרבה יותר יודעים היום לחבר כוחות ולעבוד ביחד. וגם בין המגזרים, יש מגמות מדהימות. לצידן, וזה הרבה מאוד המרחב הפוליטי, שאנחנו נותנים לו להיות הרבה יותר מדי כוח, הכיוונים הם הפוכים, מטרידים ומפרידים.
אז בוא, walk us through, באיך בונים קודם כל תודעה, שיודעת להחזיק ראייה, שמעוררת אמון, שמעוררת שיתופיות, ואחר כך נדבר גם אולי על מה, איך עושים את זה בפועל.
קודם כל להבין שזה חשוב.
למה זה חשוב?
אני דרך אגב, ההגדרה שלי זה שאנחנו בעשור הזה לפחות, כנראה יותר, בעידן השיתופיות והאמון. אין שום דבר יותר חשוב מהיכולת לעבוד בשיתופי פעולה, בשותפויות, לייצר את החיבורים ביחד. לא עכשיו כאיזה טרנד, אלא מתוך ערך, מתוך הבנת האימפקט. אתה כבר לא יכול לבד. ואני הראשון שמבואס מזה, כי אני מעדיף לבד. באמת, אמיתי אני אומר, אני מעדיף לבד, ואתה כבר לא יכול לייצר שום השפעה, שום אימפקט לבד. הרבה מאוד מערכות לא יודעות לשרוד לבד.
אני מתעכב פה, אני שותף איתך לתפיסה הזאת, אבל אנחנו עוד פוגשים, גם מנהלים שעוד מאמינים, אתה יודע, חינכו אותנו בעולם הקפיטליסטי, ליותר מהר, יותר חזק, מאוד מאוד הפרט, ואני וההישגים שלי וההתקדמות שלי, ובשביל לשתף פעולה, אני צריך לפנות מקום, אני צריך לוותר.
וצריך לעבוד בזה.
כן, אז לפני שאתה, אני בא איתך למסע הזה, שדורש ממני תנועה ומאמץ ושינוי, תשכנע אותי עוד קצת.
תראה, הרבה מנהלים משתכנים בזה לבד, לא צריך לשכנע. כעובדה, אני יכול להגיד לך שבאמת אני חווה את זה שאלינו, לקבוצה ואליי, ברמה יומית, מגיע פנייה, הנה רק הבוקר קיבלתי פנייה ממנכ"לית של איזשהו גוף, אנחנו צריכים עזרה בנושא הזה של יצירת סינרגיה, של עבודה שיתופית, יותר ויותר מודעים לזה, לא בגלל שלמדו את זה באוניברסיטה או שומעים את זה בפודקאסטים, אלא בגלל שרואים את בשורה התחתונה, בשורת הרווח או בשורת ההשפעה.
לא עובדת יותר, פשוט
בדיוק,
לא עובדת.
לא עובדת יותר, אי אפשר לבד, אי אפשר לעשות שום דבר לבד, וזה very bad news, אבל צריך להכיר בדבר הזה, צריך להבין שזה הסיפור.
אם מסתכלים גם לטבע, ככה הטבע פועל, הטבע לא...
נכון.
הכל מחובר,
נכון. עכשיו, אם אתה יכול לבד, ובגלל זה אני לא אשכנע אף אחד, אם אתה יכול לבד, תמשיך לבד. אני בעד, אחלה, זה כבר לא עובד.
זאת אומרת, אי אפשר לשכנע, מי שכבר הגיע להכרה הזאת ומבין שלבד הוא נתקל בתקרת זכוכית או במחסום, אז אפשר להתחיל לעשות את העבודה.
נכון, ואתה יודע, אנחנו מדברים על מה שקורה מסביב, רק תדמיין מצב שבין משרדי הממשלה בישראל, או בין הסוכנות הממשלתיות, הייתה רמה יותר גבוהה של שיתופיות, אוקיי? זה המגזר שיש לו את הפער הכי גדול. כי ה-DNA כזה, כי המדידה כזאת, כי השפעה פוליטית כזאת, והתרבות הארגונית היא כזאת, ומאוד מאוד קשה להם לייצר שיתופיות. ותחשוב שבשבעה באוקטובר הייתה רמת סינרגיה גבוהה מאוד בין משרדי הממשלה. מה היה קורה כאן? מה היה קורה לחברה האזרחית? היא הייתה צריכה פחות להקים את המענים מתוכה. היה יותר אמון במדינה. אתה שואל על איך? הנה, אם היה יותר שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, ובין משרדי הממשלה והרשויות, והגורמים האחרים, והבין מגזרי, היית רואה פה רמת אמון יותר גבוהה. אתה רואה שהמשפט הזה שאני משתמש בו, שמעת כבר, בהיעדר מדינה יש עם, ואתה רואה שבהיעדר מדינה, זה לא רק ברמה הפוליטית, זה גם ברמה הניהולית הבחירה, הם לא עובדים בשיתופיות ברמה שאנחנו זקוקים לה מאוד מאוד מאוד, ואז אתה מייצר חלופה לדבר הזה, והחברה האזרחית כן יודעת לעבוד. אז אני לא משכנע אף אחד, המציאות משכנעת. תהליכי השינוי משכנעים, והעולם שלנו בשינוי.
כן.
העולם שלנו בשינוי מתמיד, מאוד אינטנסיבי, מאוד מהיר, הוא מחייב אותנו לשיתופיות. בדיוק כמו שהוא מחייב אותנו להיות רלוונטיים יותר, לשאול את שאלת הרלוונטיות, בדיוק כמו שהוא מחייב אותנו להיות באג'יליות, אוקיי? בדיוק כמו שהוא מחייב אותנו להיות בתודעה שונה.
אז גם, כן?
אז גם הנושא הזה של שיתופיות ושל אמון. זה קריטי, זה לא nice to have, זה היום ברמה של must.
אז מה הצעדים? כי זה לא פשוט, אנחנו במסגרת המשפחתית, להחזיק זוגיות, כמה זה מורכב משפחה, כלומר, זה מורכב כל כך, איך מייצרים את זה ברמה היותר גדולה?
תראה, מי שמקשיב לנו, אז לא רואה שאני מחייך. זוגיות אני מחייך ומתפתל, כי קטונתי. קטונתי, אתה יודע, דרך אגב, אני עובד עם מנהלים בכירים, תמיד זה עולה בכל סדנה, בכל תהליך, ואז אני אומר, חבר'ה, אני מספר סיפור אחד ואני פותר את עצמי. נדמה לי שגם הזכרתי את זה בספר, מספרים על איזה מישהו שהיה מטפל זוגי כנראה עילוי, ובערוב ימיו באו ואמרו לו, תקשיב, תספר לנו מה הסוד, אתה פיצחת משהו שאנחנו לא מבינים. הוא אומר, חבר'ה, נורא פשוט, בתחילת הדרך, כשבני הזוג חוברים, אז הגבר מצפה שהאישה תשתנה, שהאישה לא תשתנה, והיא משתנה לאורך החיים. נשים עוד יותר מאיתנו מתפתחות ומשתנות. האישה מצפה שהגבר ישתנה, והוא לא משתנה. אנחנו נשארים ילדים, והוא אומר, זה הפיצוח של הכל. מי שמבין את זה, מבין את הכל, ובזה אני בעצם פותר את עצמי מהנושא של זוגיות. אבל כן, זוגיות הסיפור של אמון, והסיפור של להיות באמת בשותפות ובסינרגיה, וזה אירוע מאוד מאוד מורכב, ואתה רואה כמה נכשלים. רואים את זה גם בסטטיסטיקה. אבל אותו דבר בכל מרחבי החיים. אנחנו מערבבים את השיחה ב... אמון ובשיתופיות.
אז את הספר, זה קשור? איך הם...
תראה, זה מאוד מאוד קשור. אני גם הבטחתי שהספר הבא שלי על אמון, וגם בתוך הספר על שיתופיות, וגם בתוך העשייה, תמיד, 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 הנושא של אמון הוא מאוד משמעותי. כל ממשק שאני מלווה בין ארגונים, או הנהלות שאני מלווה בתוך ארגונים, האמון הוא סיפור מאוד מאוד מרכזי. אבל תראה, הקושי באמון, בשיתופיות קצת יותר קל לנו, כי אנחנו יודעים...
אני יכול לייצר שיתופיות גם בלי אמון, בתוך אינטרס.
אתה יכול לייצר שיתופיות בלי אמון, אתה תצטרך אז לייצר הרבה מאוד מנגנונים, משפטיים, ארגוניים, טכניים, שיתנו לך את המענה, אוקיי? וזה כואב, וזה לדשדש. וכשיש לך אמון, אתה אפילו לא מרגיש. זה פשוט עובד, לא צריך שום דבר, ואתה פשוט נושם. זה כמו חמצן. כשיש אותו, אתה לא שם לב שיש אותו, כשאין אותו, אתה נחנק. ולכן לאמון יש חשיבות מאוד גבוהה, וזה תמיד יהיה בתור זה. אבל הקטע עם אמון, שמאוד קשה להגדיר אותו, אתה יודע, זה כמו, אתה מכיר טוב את העולם של מנהיגות, כמה הגדרות יש למנהיגות? עשרות, 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 אם לא יותר מזה.
אני אגיד משהו כמו מנהיגות, אולי אפילו כמו עושר, שהן מילים מאוד גדולות, אבל אנחנו רואים שהן נוצרים דווקא מהפעולות הכי קטנות. ואני חושב שבמובן מסוים גם אמון הוא כזה. ולכן אני מחפש לך את הפעולות הקטנות שיוצרות את ה... מאפשרות לנו לפתוח את הלב ולפנות מקום וללכת עם מישהו.
בול. זה לגמרי בפעולות הקטנות, אבל אני אומר, יש לנו משהו שאנחנו מסובכים באמון, ורואים את זה גם בהגדרות עצמן, ובהגדרה הפשוטה ביותר, אני רגע אביא את ה... אני אצור בשנייה אחת רגע, לפני שנכנס לפרקטיקה, מנעד של הגדרות, בין ההגדרה הפשוטה ביותר שאומרת שאמון זה בעצם ציפייה שלי להתנהגות חיובית שלך כלפיי, זה אמון. אם יש לי ציפייה שאתה תתנהג באופן שמיטיב איתי, אוקיי, שרואה אותי, שמקדם אותי, שמסייע לי, אז יהיה לי אמון בך. אז מה יהיה חוסר אמון? ציפייה להתנהגות שלילית של האחר. זאת אומרת, הציפייה שלי שאתה תפגע בי, שאתה לא תראה אותי, שאתה... אוקיי, וזה חוסר אמון. מה שנורא חשוב להבין שזה מנעד, זה לא... הרבה פעמים אני שומע אנשים שמסתכלים על זה באופן דיכוטומי, שחור לבן, או שיש או שאין. יש מלא... אין מלא. הדבר המעניין הוא שיש גם טווח שבאמצע אנחנו נשים מהיעדר אמון. אין לי ציפייה לגבי ההתנהגות שלך. עכשיו זה יכול להיות בגלל שאנחנו לא מכירים, או בגלל שאנחנו מכירים הרבה מאוד זמן, ולא פגשתי לא את הצד הזה ולא את הצד הזה, אז אני פשוט בהיעדר אמון. וזה נורא נורא משמעותי. דבר נוסף חשוב, ורגע ניתן את ההגדרה שאני הכי אוהב, שבקצה הקשת, שבעצם אמון זה מערכת היחסים שלי עם הלא נודע.
אוקיי, זה אני אוהב.
ככל ש... ברור שאתה אוהב את זה. ככל שמערכת היחסים שלי עם הלא נודע טובה יותר, אני יכול לתת אמון באחרים. אני אוכל לתת אמון בך עוד לפני שתוכיח
להרבה. או אפילו אמון בעולם, שום מקום.
אמון בעולם, וזה מתחיל מאמון בעצמי.
כן.
אוקיי, אמון מתחיל ביכולת שלנו לתת אמון בעצמנו.
מה זה עמוד, רגע בעצמית, תגיד על זה עוד קצת.
עמוד בעצמי זה הבנה
של... במה בי? ביכולות שלי? ביכולות שלי. בערך שלי? בסנטר שלי? במה?
בזה שאני אסתדר בכל מצב. בזה שיהיה בסדר. בזה שיש לי את ה... היום הרבה מדברים על מונחים של חוסן, של התמודדות עם טראומה שכולנו. האמון שלי בעצמי זה הידיעה שיהיה המצב הקשה ביותר שיהיה, אני יודע להתמודד איתו, אני יודע לצאת משם.
זה רף גבוה.
זה רף גבוה, אוקיי? באמון זה לדעת שאני פוגש אותך היום, בלי שיש בינינו היכרות עמוקה, ותהיה אחלה מפגש, אוקיי? תהיה אחלה שיחה. עכשיו, כשאני נכנס לדלת בגישה כזאת, זה כבר מייצר משהו אחר בינינו.
נכון, אפשר אמרתי לך, תביא חיבוק, כי באת עם אור.
ברור, ובאת, והחיבוק היה חיבוק אמיתי.
נכון.
ובכיף, ונלך אגר למה הפרקטית, אתה יכול להיות בהוויה כזאת, אתה יכול להיות בהוויה כזאת, גם כשאתה יוצא לרחוב ופוגש מישהו שהוא זר, ואיך אתה רואה זה, אתה יכול לייצר את זה כשאתה נכנס עם הרכב לחניון, ואני משחק את זה, אני בודק איך אני מייצר אמון מהר, 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 ולא עכשיו, הרי בדרך כלל אמון אנחנו חושבים שזה משהו שנבנה אחרי הרבה שנים שאנחנו ביחד, מריחים את ריח הזה, מרזיקים את האלונקה ביחד, אני יודע לסמוך עליך. בעולם היום, אין לנו את הזמן הזה. אנחנו צריכים ליצור אמון מאוד עמוק, מאוד מהר. והשאלה איך אנחנו צריכים את זה. ורוב האנשים עסוקים בין... לנו
יש אמון. מקבלים אמון, לא אם הם
נותנים
אמון.
בדיוק. לא, רוב האנשים עסוקים בין האחר, אם אני יכול לתת אמון בך. אני רוצה, אני עסוק מאוד בין אתה יכול לתת אמון בי. כן. אם אני אהיה בפוקוס הזה, זה ישפיע על הרבה מאוד דברים.
לפעמים.
כולל למשל כשאנחנו יושבים, אם עכשיו ניפגש לישיבה של, לפגישה על קפה, וננסה לראות אם יש לנו פוטנציאל לביזנס ביחד, או איזושהי עזרה הדדית. הפוקוס שלי יהיה על איפה אני יכול לתרום לך, איפה אני יכול לתת לך ערך. זה outward mindset, זה לא inward mindset, אוקיי? זה מקום של בונה אמון. אם אתה פוגש אותי, לא משנה אם אנחנו מכירים או לא מכירים, ובתחושה שלך אני מנסה לקחת, אני מנסה לקבל ממך משהו, זה פוגע באמון.
זאת אומרת, זה תפיסת עולם, כבסיס, יותר מזה סקיל, קודם כל, האם...
זו הוויה, זו הוויה.
נכון, נכון.
את מי אתה רוצה שהעולם יפגוש? מי אתה כאורן, מי אתה כאומרי? ואני חושב שאם אתה בא לעולם ואומר, אני רוצה שיהיה כלפי אמון, כי זה הופך את היחסים ליותר נעימים, זה מקדם אותי במקום הארגוני ניהולי, זה הדבר הכי נכון מול לקוחות, מול עובדים, מול ספקים, מול שותפים.
זה הזמנה להיות פגיע.
יפה. ואחד ההגדרות של אמון, זה המוכנות להיות בפגיעות. כי אמון יושב גם על אותנטיות. אני מוכן להיות מי שאני, עם כמה שפחות הסתרות. עכשיו, זה נורא חזק היום בעולם הניהולי. היום, ואתה מכיר את התפיסות האלה יותר טוב ממני, בעולם שאתה מתעסק, במומחיות שלך, אנשים מחפשים מנהלים שהם יכולים לסמוך עליהם, שהם יכולים לתת בהם אמון. מהמקום שהם אנשים, שהם אותנטיים, שהם לא מסכים.
דניאל אגרי כזה, שנכון, שמעורר...
נכון, דניאל, אני חושב שהוא לומד את זה תוך כדי תנועה, תוך כדי תנועה ואש, זה הגדרה נכונה במקום הזה. אגרי זוכה בזה, אני חושב, גם בזכות הרקע המבצעי שלו, הוא לא בא מהפלורסנטים.
בזכות זה שהוא עונה על שאלות באמת, ומדבר עם אנשים, ככה אני חווה את זה.
נכון, ותראה, גם הדרג המקצועי, הדרג הצבאי לצורך עניין עושה את זה יותר טוב. הדרג הצבאי גם עסוק בזה. תראה, צהל, אני מבד המון עם צהל, צהל עסוק מאוד בשני העשורים האחרונים, גם הנושא של השיתופיות, הם קוראים לזה שילוביות. אני לא יכול לשתף פה יותר מדי, אבל לא הייתי מאחל לאף אחד מאיתנו להיות במצב של, למשל, קהילת המודיעין, שלושת ארגוני המודיעין, היו בו ב-20 השנים האחרונות, עד לפני 3-4 שנים. תהליך הדרגתי של בניית אמון, של בניית השילוביות ברמה מאוד מאוד גבוהה. הם הגיעו לרמה של השותפות הבין-ארגונית הכי גבוהה שאפשר, וזה בזכות תהליכים שממש יצרו אותם גם בסקילס של המנהלים, אוקיי? שהתמנו לאורך כל הדרך, וגם ביכולת, בהבנה שזה קריטי. זה קריטי בסוף לטובת ביטחון מדינת ישראל. אז בהיפוך ממה שקורה בין משרד הממשלה מהשבעה באוקטובר, ובלי קשר למשבר ולקשל המבצעי והמודיעיני של השבעה באוקטובר, השילוביות בין הארגונים ובתוך הצבא, אחד הדברים שמצילים אותנו היום. לא הייתי רוצה לחשוב משהו אחר. הם בונים את זה בסקילס, הם בונים את זה ביום-יום.
רגע, אני עושה סדר, והיינו אוקיי. בהוויה, והיינו כן, בבחירה.
נכון.
בזה שכל זה. בוקר אני צריך ללבוש על עצמי את מדעי האמון, ולהתהלך בעולם, וזו בחירה מורכבת, כי...
למה מורכבת? היא פשוטה.
יאללה, הולך איתך.
היא בסוף פשוטה. פשוטה.
אני יודע מה, הולך איתך. היא פשוטה.
היא דורשת תודעה.
כן.
היא דורשת הבנה שהדבר הזה הוא קריטי. היא דורשת, בסוף זה משתלב עם מנהיגות. אם מקשיבים לנו אנשים שמובילים במערכות שונות, אז אני מזמין אותם לראות את הקריטיות של הדבר הזה, לא רק שזה חשוב.
אני אתקן, היא קלה, אבל לא פשוטה, אוקיי?
נכון.
זה אני חושב שזה החידות שלי.
ויחסים זה פשוט, ומנהיגות זה פשוט. אנחנו בעולם מורכב.
אז קודם כל לבחור להיות באמון, להביא איתי אמון למרחב שאני נכנס איתו.
נכון.
אוקיי. קח אותי, יאללה. עשיתי את זה 20 שנה של התפתחות אישית, הצלחתי.
לא, לא, לא. ליום טוב. זה 20 דקות. לא, מה זה הצלחתי? אנחנו במסע מתמיד.
כל הזמן.
בוא, גם אני...
קיבוץ ופתיחה. קיבוץ ופתיחה.
דיברנו גם קודם, אנחנו בדרך. תמיד הדרך היא אינסופית. אני, כל מה שאני מלמד אלה דברים, או מביא לעולם אלה דברים שאני מתנסה בהם, באף אחד מהם לא הגעתי לרמת המאסטריות. אני, יש דרך ארוכה מאוד, רק אתה צריך להיות מודע לדרך. מעבר לזה, בפרקטיקה, אתה יודע, זה הניואנסים של האינטראקציה עצמה. אוקיי? זה הניואנסים של אם זה קשר עין ואם זה ההקשבה. אנחנו לא יודעים להקשיב. הרי גם חלק מהקושי שממנו התחלנו את השיחה של מה שקורה בעולם, זה יושב על מהפכת הקשב, שהטכנולוגיה יצרה לנו עוד יותר קושי בהקשבה, וזה הולך ומחריף, וזה לראות את האחר. ולהבין מה חשוב לאחר. זה בכלל שפה שמסתכלת על מרחב שהוא, וזה אתגר לארגונים, בעיקר ארגונים משימתיים, להסתכל בשיח הזה לא מהמקום האופרטיבי, אלא מהמקום הרגע של להבין מה חשוב לך, ואיך אתה רואה את הדברים. לייצר הבנה, לייצר הקשבה והבנה לפני שאנחנו נוצרים
הסכמה ופעולה. שהיא לא אינסטרומנטלית, שהיא אנושית.
אנושית. היא יכולה להיות גם אינסטרומנטלית, אבל היא תהיה או ארגונית או מערכתית, אבל היא תהיה ממוקדת בצרכים ובאינטרסים עוד הרבה לפני הפתרונות. תראה, אם נחזור רגע לעולם החברתי, אבל אתה פוגש את זה גם בתוך ארגונים, אנחנו הרבה פעמים לא תורכים בכלל לדבר עם מישהו אחר, שהוא שונה מאיתנו, כי אנחנו, בהנחה שאומרת, אין סיכוי שנבנה בינינו אמון, אין סיכוי שנסכים, אז למה בכלל לתרוח לייצר הבנה ודיאלוג? ואז אנחנו הופכים להיות פה 4 או 12 שבטים מאוד שונים, מאוד רחוקים, מאוד מנוכרים, והנה מה קרה בחודשים האחרונים, פתאום אנשים הבינו שאפשר לשבת עם מישהו שהוא שונה, ויש בזה ערך, וכדאי, ואתה רואה תנועות שטח שמייצות את זה יותר ויותר.
ומהיום במילואים ביחד, פתאום הבנו שאנחנו דומים אחד לשני הרבה יותר ממה ש...
ברור, והמילואים לקים באים עם קריאה מאוד 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 נכונה ורלוונטית, חבר'ה, מספיק עם הפילוג הזה. כן. נוצר שם אמון, כי כשאתה נמצא בשדה הקרב, הרי על מה יושב הכל? על אמון. למה שאני אסתער ואצא, הרי זה הפוך להיגיון, למה שאני אצא אל מול האש, וכשאתה לידי, בניגוד לכל דבר הגיוני, זה יושב על זה שאני יודע שאתה סומך עליי שאני אהיה שם. ואני סומך עליך שתהיה שם. רמת האמון בחזית, בשדה הקרב, היא הכי גבוהה שיכולה להיות. אנשים רוצים לחזור עם זה גם הביתה. כן. מבינים שזה מפרק אותנו.
אז בשם יש גם קרבה וגם משמעות משותפת. כלומר, ברגע שיש לנו משימה, פה זה משימת להציל את החיים, היא המשימה הכי גדולה. וגם אנחנו מבלים זמן ביחד ואוכלים מאותו מסטינג, אז האמון נוצר מקרבה ולא מהרשתות החברתיות שמעדדות בדיוק את מה שאני חושב, ואת הפילוג ואת השונה.
נכון, ואם נפרק את זה או נחזור לפרקטיקה, אז דבר נורא משמעותי שקורה במרחב של האמון, זה יש שתי הנחות שנורא משפיעות עלינו. אחד זה הנחת יכולות, והדבר השני זה הנחת כוונות. כלומר, אם אני עכשיו נאמר שאנחנו באמת, אני אדם שיגדיר, אתה אדם שאני אגדיר אותו כאדם שאני הכי נותן בו אמון בעולם, אבל הפציעה שיש לי בכתף, אני צריך חס וחלילה לעשות ניתוח. לא בטוח שאני אבחר בך לנתח לי את הכתף. אוקיי? זאת אומרת, הנחת היכולות היא מאוד מאוד משמעותית, וזה דבר שהוא די בעייתי בארגונים, כשאני יושב עם מנהלים, ומישהו לא מעריך מקצועית את הקולגה שלו, אוקיי? או את המנהל מעליו, או את העובד שלו, שם זה מאוד מורכב לפתור את הדבר הזה, אוקיי? בגלל שזה נושא קריטי. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לא מדברים על זה, או לא מבינים את זה, או לא מדייקים בזה, ויכול להיות ששיח בינינו בתוך הארגון יכול לדייק את מה, איפה אני חושש מבחינת היכולות שלך לקראת הפרויקט הבא שלנו, ואז אפשר לייצר איזשהו מענה, שהוא יהיה בדרך היחידה שלי, דרך היחידה שלך, דרך פתרון כזה או אחר, או הבנת הפער באמון, ביכולות שלך, ואז אנחנו עובדים על הדבר הזה. לפעמים אין שם פתרון, okay. אבל עצם השיח הוא מאוד משמעותי. לצד זה הנחת כוונות. אתה יודע, לפעמים בהרצאות על אמון, אני שואל את האנשים, כשאתה הולך לבחור מנתח עכשיו, שינתח אותך, אתה בודק כמה אנשים, אתה קורא עליו באינטרנט, אתה לומד עליו קצת?
לשמחתי לא נזקקתי לניתוח לאחורה, אבל נראה...
אם תצטרך, הוא חברים, כן. אנחנו נבין מי מרדים אותנו ומי מטפל לנו. כשאתה עולה על טיסה, אתה יודע מי אתה יס, אתה בודק, אתה לומד עליו משהו? למה ההבדל?
כי אני כאילו בוטח במותג,
גם יכול להיות.
או שפה, זה לא בתודעה שלי.
אז ההסבר הנחמד והחלקי, שאם בטיסה קורה משהו, אז שניכם הולכים. הטייס גם הולך פייפן.
בניתוח
אתה ניזוק והוא מקסימום במשפט. זה באופן חלקי. אני לא אבחר אבל מנתח שאני ארגיש, נגיד, אם לי יש רגישות ליוערה, ואני אחשוב שיוערה עלולה לפגוע בי, אז אני אבחר מנתח אחר. אוקיי? אז הנחת הכוונות היא נורא נורא משמעותית. וגם פה, בממשקים בתוך ארגונים ובין ארגונים, אם אני מניח שאתה לא רואה את הצרכים של האגף שלי ולא נותן לי את המענה, או לא אכפת לך ממני, כי אתה רואה רק את היעדים ואת ה-KPI שלך, אז יהיה לי חוסר אמון כלפיך. אוקיי? זאת אומרת, האמון הבסיסי יושב על הנחת יכולות ועל הנחת כוונות. וזה אלה שני מרכיבים
מאוד. ואפשר לשקם את שניהם? כלומר, היה ונפגע אחד מהם. כי או בטחתי בך וניתחת אותי בכתף הלא נכונה, או עשית טעות, או נשבר אמון. כלומר,
בכלל, זאת שאלה לא רק לגבי שניהם. אם אפשר שקם אמון. אפשר שקם אמון. זה קשה. הרבה פעמים אתה צריך צד שלישי לטובת הדבר הזה. אתה צריך תהליך. אתה צריך מאוד מאוד לרצות את זה. אוקיי? ניברת על העולם הזוגי, אתה מדבר על בגידות, אז אני, ממה שאני יודע, יש זוגות שזה נשבר, כשיש בגידה למשל, ויש זוגות שעובדים על האמון.
אפילו מתחזק.
בדיוק, בדיוק. אז
post-traumatic growth.
כנראה, כן, בסדר. ואין ספק שעבודה על אמון יכולה מאוד מאוד לייצר צמיחה משמעותית בתוך מערכות יחסים ובארגון בכלל. רוב הארגונים שאני מלווה אותם ועובדים על הנושא של אמון בהנהלות ובממשקים, אתה רואה שם צמיחה מטורפת, ואתה רואה רזיליאנס, וממש, ממש. הבחירה לעבוד על אמון היא לא בחירה קלה, כי כל אחד מאיתנו פגוע, כל אחד מאיתנו שואל את עצמו אם זה כדאי בכלל, אם שווה את המאמץ. הרבה פעמים אני תהיה לשחרר, וזה חוזר למקום של הוויה, ושל בחירה, ושל לקיחת אחריות. אני מדבר על לקחת אחריות רדיקלית על מערכות היחסים בחיים שלנו, זה אומר גם כשנשבר אמון, לעבוד על הדבר הזה, אבל אתה יכול לנסות לעבוד ולהבין שאין לך פרטר וניסית וניסית ולשחרר. זה גם לגיטימי. אוקיי? ואפשר להמשיך עם מערכות יחסים, גם בשותפויות, כשהאמון הוא ברמה מאוד בינונית, או לא קיים בכלל, אבל אז זה כואב יותר, זה קשה יותר. עוד היבט בפרקטיקה של אמון, הוא יושב על הדיאלוג עצמו, לאינטראקציה. דיברנו על זה בעצם קודם, בהיבט של ההקשבה ושל הבנת האחר. עוד היבט שיושב בעיקר בתוך מערכות יחסים ארוכות טווח, זה העניין של האם אני בסוף מקבל מענה למה שחשוב לי, לצרכים שלי. כי יכול להיות שאנחנו נמצאים באינטראקציות האלו, ויש כוונות טובות וכך הלאה, אבל בסוף אין את המענה. אני לא מקבל את המענה למה שחשוב לי, אז אני מאבד אמון בך או בגוף השני, והדבר הזה לאט לאט גובע.
וזה היכולת, קודם כל, שיהיה לי ברור מה הצרכים שלי, והיכולת לתקשר אותם בצורה פתוחה.
ברור. העולם של צרכים הוא עולם שלם בפני עצמו. בספר על שיתופיות, אני מאמין שיקבל מקום גם בספר על אמון, כשהדבר הזה יקרה, אבל אנחנו מדברים על, יש שם פרק שלם שנקרא אינטליגנציה שיתופית. הפרק של אינטליגנציה שיתופית הוא היכולת להבין את הצרכים והאינטרסים, לבטא אותם, להקשיב, לייצר מרחב עמוק של הדיאלוג.
זה בסיס סביב... הגישור למעשה, נכון?
תראה, זה בסיס הגישור לתפיסתי, כן.
כן, כן.
זה מה שאנחנו מתאימים בישראל, ולכן אני, כשהתחלנו לבנות את האחרת צחה, כשבחרתי לפתח את התחום של הגישור בישראל, ולשמחתי הוא תפס בצורה מאוד משמעותית, ויצרנו מהפכה לאורך השנים, הרבה מאוד אנשים וגופים שעבדו סביב הדבר הזה, אני, בהנחת העבודה שלי מהרגע הראשון, הייתה שזו שפה. זה לא רק טכניקה ותהליך לפתור קונפליקט. ולכן התמנו את זה החל מגני ילדים. אוקיי? זו שפה שצריך להתחיל אותה מגיל מאוד מאוד צעיר. אז זה בסיס הגישור, זה בסיס המסע ומתן הדיאלוגי. אחרי כמה שנים של גישור, בעיקר מול המנהלים, שאמרו לי, תשמע, לא תמיד אנחנו צריכים את ה... אנחנו לא תמיד מגשרים בין שני צדדים, אנחנו צריכים את זה מול עובדים, מול לקוחות, מול ספקים. אז פיתחתי תהליך מסע ומתן שנקרא DBN, Dialogue Based Negotiation, שהוא בעצם מאוד מזכיר את הגישור, הוא מבוסס על צרכים ועל הקשבה ועל הדיאלוג, והוא מסתכל על מערכות יחסים ארוכות טווח. זה הבסיס לשיתופיות וזה הבסיס גם לאמון. אין ספק, זאת ליבה ש... לי אין ספק שאם אזרחי מדינת ישראל היו מבינים את זה ומדברים את השפה הזאת, אז הדבר הזה היה מאוד מאוד משפיע. עוד דבר שקשור גם לפרקטיקה, זה איך אני מפרש את ההתנהלות שלך מולי. ולפרשנויות יש פה מקום מאוד מאוד משמעותי.
תסביר יותר.
תראה, כי אתה יכול להתנהל מולי בצורה מסוימת, עם כוונות טובות, עם רצון, ואני עדיין אפרש את זה בצורה הפוכה. ואני עדיין אפרש את זה בצורה שהיא שיפוטית וביקורתית. עכשיו, זה יושב על שני דברים מרכזיים. אחד, הטיית היחוס, שהטיית היחוס אומרת שכשאנחנו מפרשים ומסבירים התנהגות שלילית שלנו, יש לנו תמיד הסבר.
לסביבה.
לסביבה, כן. וכשאנחנו מפרשים התנהגות שלילית של אחר, זה האישיות שלו. כן. ואתה יודע, אני פוגש המון המון מנהלים בהרבה מסגרות, וכשאני מדבר על הדבר הזה, זה חדש להם. וכמו שאני מדבר על צרכים, זה חדש להם, זה מדהים אותי, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש, וזה, אתה יודע, זה רק מחזק את השליחות ואת הצורך להיות שם בשטח, כי הייתי בטוח שכבר מזמן אפשר לשחרר את המקומות האלה ומובנים, והדבר הזה פוגע באמון, כי אני לא רוצה שתפרש אותי בשיפוטיות, ואתה לא רוצה שאני אפרש אותך בצורה כזאת, וכשאנחנו מתנהלים ככה, וכולנו מתנהלים ככה, אלא אם כן אנחנו בוחרים שלא. ושוב, זה לקחת אחריות רדיקלית על מערכות היחסים שלנו, וזה גם על הפרשנות שלנו, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולבחור. וזה ברמה הכי הכי פרקטית, כי זה פוגש אותנו כל רגע ורגע ביומיום שלנו.
להביא עיניים טובות, אתה אומר, פנימה והחוצה, שמייחסת.
זה עיניים טובות להרבה... שוב, אם אני מסתכל על מנהלים, נגיד מאוד משימתיים ופחות בעולם של העולם הרגשי, העולם של אמפתיה ויחסים, אז הם יכולים להיות טיפה צינים כלפי אמירה כזאת ששנינו נחתום עליה.
אוזניים יחפות, עיניים נקיות.
מקום נקי, מקום נקי, מקום שמוכן להיות בענווה, מקום שמוכן להיות בהיעדר פרשנות. אני אומר למנהלים in the face, חברים, כשאתם מניחים הנחות לגבי אחרים, לזה קוראים חטא היורה. עכשיו, כשאתה אומר להם חטא היורה, הם רגע נבלים, האנשים לא רוצים להיות בתיוג הזה, אבל זה לגמרי הדבר הזה. כשאנחנו מפרשים אחרים, ואנחנו עושים את זה להיקרים לנו ביותר. ולכן, כן, זה מקום נקי יותר, זה מקום ענב יותר, זה מקום שמוכן להיות בלמידה, מקום שמוכן להיות בהיעדר ביקורתיות ושיפוטיות, וכל רגע מחדש. וזה אחד. הדבר השני, אם נחזור רגע למקורות ולמורכבות של אמון, אתה יודע מתי נבנה אמון בחיים שלנו, בהתפתחות שלנו, לפי אריקסון. יש לו 8 שלבים. בגיל שנה, אורן, בגיל שנה אתה בנית את האמון או חוסר האמון שלך, ואני בניתי את האמון או חוסר האמון שלי. לא יודע איפה אתה היית בגיל שנה, וזה גם לא צריך טראומות גדולות. זה יכול להיות אירוע מאוד קטן שאתה פירשת אותו. איפה היית בגיל שנה?
אני מקווה שבמקום טוב, שייצר לי אמון.
אוקיי. אני יודע להגיד שעד גיל שנה הייתי בבית הילדים בקיבוץ. אוי. בעלינה משותפת. כן. אוקיי? בגיל שנה אמא שלי נשברה ועברנו, אבל אין לי זיכרונות משם, אני לא יודע, אבל רק לחשוב שזה הגיל שייצב לי תפיסת אמון, אללה ירחמו. זה מפחיד לחשוב שעם זה אני בא לעולם, ואולי דרך אגב מזה גם חלק מהתיקון והעבודה שלי לאורך הדרך, והשליחות שלי, אבל אנחנו מאוד מסובכים עם אמון בעומק של עומק, אנחנו לא מודעים לזה לגמרי.
כן.
כן, ואנחנו לא, רובנו לא מודעים, לא, אנחנו לא יודעים להגדיר את המקומות האלה, ולכן תחשוב שהמפגש בינינו הוא מפגש שיושב על דברים שהתגבשו בגיל שנה.
על היסטוריה, על מערכות יחסים, וכן, כן.
בוודאי,
כן.
בוודאי, ומייצר מורכבות.
כל היחסי אובייקט, זה כל התפיסה הפסיכולוגית שמדברת.
כן, ואני לא פסיכולוג, אבל אתה יודע, בסוף אני רואה את זה בתהליכי עבודה בשטח, ויש פה אירוע, שאני חושב שהוא מתחיל ונגמר בתודעה, במודעות, בלקיחת אחריות, ובבחירה. ואחרי זה מגוון שלם של כלים.
אני רוצה לשאול אותך קצת על מנגנונים ארגוניים. דיברנו הרבה על האחריות שלי, איך אני יכול לבחור בלהיות בתודעה של אמון, ועל איך אני יכול לייצר מיומנויות שיבנו את זה. איך אני יוצר סביבה מעוררת אמון, או מנגנון, או ארגון, שהתרבות הארגונית שלו מעוררת או מטפחת אמון.
אוקיי, זה מדליק, כי אני אתחיל ממשהו שהוא חדש מאוד. אני מדבר עליו כבר מעל עשור, וגם יש עליו פרק בספר, אבל אנחנו בקבוצת גורם מגיבים מתחילים הכשרה של מקצוע חדש שיהיה בעולם, ונקרא CCO, זאת אומרת, אדם, Chief Collaboration Officer, אדם שהוא יסתכל, כמו שיש, נכון, בארגונים יש מנהל, יש פיפל ויש מנהל עושר?
יש מנהל עושר ארגוני, בעולם זה קיים, בישראל זה, וחלק עדיין מבלבלים, וזה מנהל הרווחה, זה מנהל הכיף ולא מנהל עושר, אבל יש מקומות שיש הבנה עמוקה של הדבר הזה, ומתחיל למדוד, לעסוק ולנהל ברמה הארגונית.
שאני מניח, אני לא מכיר את זה טוב, אני לא מכיר, אבל אני מניח שזה חלק מלייצר את הסביבה הנכונה.
כמו שפעם דרך גם מנהל חדשנות היה נראה,
בדיוק, בדיוק.
אז, והיום זה כבר נשמע, כל ארגון צריך מנהל חדשנות, אז כך יהיה לגבי עושר, אני מקווה שכך לגבי שיתופיות.
לגמרי, לגבי שיתופיות ואמון, זה להנחיח הוויה מסוימת, תרבות ארגונית, ללוות תהליכי עבודה, וליצור את זה בממשקים ובסביבה הניהולית והארגונית, ובאמת הולך להיות פעם ראשונה בעולם, הכשרה של שנה שלמה, של CCO במערכות שונות, מדליק, מדליק, מדליק.
אז תן לי את הסיליבוס, מה נומדים שם, או מה התקציר?
תראה, זה אמון יהיה אחד הפרקים. האינטליגנציה השיתופית, איך אנחנו מנהלים דיאלוג פנים ארגוני, מסע ומתן חוץ ארגוני, איך מנהלים קונפליקטים. אני היום תופס, וזה אבולוציה שאני עברתי, קונפליקט כבעצם, היום אני תופס קונפליקט כמשבר או שבר, בתוך מערכת יחסים ארוכה טווח. מערכות יחסים או אינטראקציות חד פעמיות, כבר אין דבר כזה. אני אומר את זה שנים, אבל היום זה מוכח. המסע ומתן שאתה תנהל, 99.9% זה יהיה בתוך קונטקסט של מערכת יחסים ארוכת טווח, או איזושהי זירה שאתה לא יכול להגיד שלעולם לא תפגוש לי יותר, אוקיי? גם אם מחרת לי אוטו. ולכן אנחנו מסתכלים את זה בקונטקסט הזה. יהיה בתוך הקורס הזה איך אנחנו מייצרים שינויים ארגוניים. כל הנושא של תרבות ארגונית, ועל זה אתה שואל. מה זה תרבות ארגונית? איך מייצרים? למשל, ליוויתי ארגון, ארגון פיננסי מאוד גדול ומוביל ומאוד מוכר, שיש בו ארבע זרועות עסקיות שונות, שלא עבדו ביניהן, לא עבדו בשום ממשק ביניהן, וכל אחת עבדה בנפרד מול לקוחות, עם רמה גבוהה אפילו של תחרות, ויצרו מהפך, כי הבינו שהמון כסף נשאר על הרצפה, בגלל שהארבע הדיסציפלינות האלה לא יודעות לעבוד ביחד, ובעצם יצרו תהליכים של שיתופיות, שהם גם תהליכים ברמה של ארגון ושיטות, אבל איך אתה משנה תרבות ארגונית? אתה, you praise, אתה משבח את מה שחשוב לך. כי בארגונים יש את האמירה שאני משתמש בה הרבה, יש את המוצר, את היש ואת המתפרש. במוצר בכל ארגון אתה תראה בחזון הארגוני, סינרגיה, one company, collaboration, רמת השטח יגידו לך חרטה, זה לא באמת מוטמע. אז זה המוצר. היש הוא קריטי. עכשיו, אם הארגון אומר, וואלה, אתה תרמת ליחידה אחרת, עזוב שאתה אולי הצגת פחות ליחידה שלך לרגע, או לא עשית איזושהי קפיצת מדרגה ענקית ב-KPI שלך או whatever, אבל אתה תרמת ליחידה, וזה מה שאנחנו רוצים לשבח, זה מה שאנחנו רוצים לקדם. שנה שלמה שאותו ארגון שיבח, העלה על נס את אותם אנשים שתרמו ליחידות אחרות, שינה תרבות ארגונית.
מה שאתה מהיר צומח, ואם שמים בוודאי. על זה תשומת לב ופוקוס, הדבר הזה...
בוודאי. כן. תשלב את זה בתוך יעדים, תשלב את זה בתוך תגמול, תשלב את זה בתוך משוב והערכה. היה ארגון של ליוויתי שגם בעולם הטכנולוגי, שהמנכ״ל אמר ליחידות, לפי-אנלים השונים, בוא נייצר יותר סינרגיה, אמרו לו, אבל הבונוס שלנו, כמובילי פי-אנל, הוא מהרווח הפסד שלנו, לא מארגון כולו, ואני יכול לקנות שירותים יותר זולים בחוץ. יתנו לי סרוויס יותר טוב. למה שאני אקח מיחידה מקבילה? הוא נגנב מהדבר הזה, והוא ניסה, וניסינו שנה שלמה. בסוף ירד, הם אמרו, כל עוד לא תעשה תגמול צולב, לא יהיה שינוי. בסוף ירד לו הסימון, בנינו מנגנון של תגמול צולב, והסיפור נראה כבר אחרת. אז זה גם תרבות ארגונית באזורים הרכים, אני לא אוהב את המונח רכים, אבל זה גם...
מנגנונים.
זה גם מנגנונים, זה חייב להיות בביזנס. כן. גם אמון וגם שיתופיות חייבים להיות משולבים בביזנס, לכן אחד הדברים המסוכנים להטמעה של דברים כאלה, היא הפרדה בין ה-hard skills, או ה-hard האזורים של הביזנס, והמשימתיים והמבצעים, ובין האזורים הרכים. אסור לבצע יותר את ההפרדה הזאת. זה עולם ישן.
נכון.
זה גם וגם. זה שתי, אני מדבר על שתי מערכות שרירים.
כן, גם ממש כך באושר. אם זה לא יהיה מדד ארגוני שמודדים ומתגמלים ומקדמים ומכשירים עליו, אז זה יישאר כפעילות רווחה nice to have בקורס הכשרת מנהלים.
בדיוק, אותו דבר. ומבינים שזה קריטי, אז זה יהיה, זה יוטמע, כן.
קח אותנו קצת לעתיד. מה, איך אתה מסתכל על זה קדימה? מה יקרה לאמון במבט קדימה?
אני חושב שהוא יהיה מאותגר יותר ויותר, בגלל המגמות שדיברנו עליהן, עם המנגנונים הפוליטיים, עם ה-AI. תראה, אחד הדברים שהכי שברו יחסים ואמון, זה המהפכה הטכנולוגית והאימפקט של מהפכת הקשב, שאף אחד לא יודע לצפות אותה מראש. זה יהיה בריבית דריבית בשלבים הבאים. כי העולם הולך למקומות האלו, ושוב אני אומר, המזור יהיה, אנשים יחפשו יותר את המרחב האינטימי, את היחסים, את הקהילות הקטנות, את המשפחות, ואתה רואה כבר יותר ויותר התחזקות של קהילות מסוגים שונים, והמזור יהיה בארגונים. ארגון שידע לייצר את השייכות, את המחוברות, את האמון.
שהיא כמיהה אנושית שהיא לא השתנתה, הצורך שלנו באנשים חזקה. אחרים היא לא התערער.
זה להפך, זה התחזק, כי אתה יותר לבד בעולם. העולם הופך להיות מקום יותר מסוכן, יותר מורכב. והאמון הבסיסי שפעם היה בשבט, שאתה יודע שיגן עליך, מי זה השבט היום? מי זה מעגל, מי מגן עליך היום? תראה את החודשים האחרונים, אנשים מרגישים את היעדר ההגנה גם בבית שלהם. זה נשבר ברמה העמוקה ביותר. הכי בסיסית. וזה צריך להיבנות מחדש. ומנהל שידע לבנות את זה בצוות שלו ובארגון שלו, וואו, זה נכס מטורף. ואני אומר יותר מזה, וזה גם אני מדבר על זה וכותב על זה בחודשים האחרונים, מנהלים, אנחנו כמנהלים אחראים גם על הבריאות הנפשית של העובדים שלנו.
בוודאי.
עכשיו, הבוודאי הזה שברור לך ולי, הוא לא ברור בשטח לגמרי. ואני אומר, אם זה לא היה ברור לך עד היום, אני אומר את זה למנהלים, הגיע הזמן שזה ברור לנו. כי מנהלים אומרים, מה פתאום, מה אחריות שלי על הבריאות הנפשית של העובדים? אני לא פסיכולוג, זה לא מעניין אותי, יש ביזנס, יש משימות, יש צרכים של הארגון, ואני רותם את העובדים, אבל היום אנחנו חייבים להבין גם את הדבר הזה, ולייצר מהלך שעובר מהמלחמה להחלמה, זה כותרת נורא נורא יפה, מאוד מאוד קשה לייצר את הדבר הזה. וזה יושב על יחסים, זה יושב על איך, את מי אתה רוצה שהם יפגשו בבוקר, העובדים שלך, הלקוחות שלך, הספקים שלך, אם אתה בא עם האמפתיה, עם הקשר העין, עם החמלה הזאת, זה נדרש מאיתנו היום יותר מאי פעם. אני באמת חושב שאל מול מגמות עולמיות מאוד מאוד מסוכנות ובעייתיות שיקרו.
כן. הן תקרנה. קורות, כן. קורות והתחזקו.
הן תתחזקנה בעשור הקרוב לפחות, ואני כבר אומר מעל שנה, יהיה פה, גם על מדינת ישראל, יהיה פה הרבה יותר חשוך ורע, לפני שיהיה קונטור. כן. על המדינה אני חושב שאנחנו צפויים לפחות לשנת 2024 ו-2025, לשנים מאוד מאוד קשות, מאוד כואבות. חלק מהשינוי, בגלל היעדר האמון, לא היעדר, חוסר האמון שיש כלפי המובילים שלנו,
כן.
אני חושב שזה כלפי מרבית הפוליטיקאים, ואני לא מדבר פה עכשיו על זרם כזה או אחר, ידרוש תיקון עמוק. חלק מהתיקון זה לשנות משהו בקונספציה שלנו כלפי הזירה הזאת.
כן, ליצור משהו חדש.
ליצור משהו חדש, דורש שינוי קונספציה.
שיבוא מלמטה.
אין ספק שזה יבוא מלמטה, ואין ספק שזה יחזק את הלמטה. זאת אומרת, אנחנו כעם, ואתה רואה קריאת המילואים נקים בכיוון, ואנחנו רואים את זה בקהילות ובהרבה מאוד מקומות, צריכים לקחת הרבה יותר אחריות ושליטה על החיים שלנו, לא להשאיר ולהפקיר, ולא לתת את כל הכוח שאנחנו נותנים לאורך הרבה מאוד שנים אני נזהר אפילו מלכור איזה מנהיגות למובילים הפוליטיים, לפוליטיקאים. הדין הפוליטי הוא
אבל המסר שלך הוא אופטימי, נכון?
רק אם אנחנו נעבוד בזה, רק אם אנחנו ניקח אחריות.
זה לא יקרה לבד.
לא יקרה לבד, ופה אני לא יודע עד כמה אני סומך, גם לא על הניתוח, אתה רואה המון אנשים שהתעוררו עכשיו לצריך שינוי, אבל הולכים על מקומות טריוויאליים עדיין בתוך הקונספציה. צריכים למשל יותר דיאלוג בין השבטים השונים. אני אומר לך חד משמעית שהדיאלוג הזה מתמוסס, מהר מאוד, אם אין לו גם היבטים פרקטיים. איפה הוא אפקטיבי? בזירה הקהילתית, בזירה הארגונית, במקומות שיש חיים משותפים. אני מלווה למשל את המנהיגות הרב תרבותית של רמלה כבר 15 שנים, ויש לה השפעה, יש אימפקט מטורף על מה שקורה בעיר, כולל מניעת שפיכות דמים, באירועים כאלה ואחרים, ויצירת זהות רמלאית, כי זה לוקלי. כן. זה המורכבות של החברה הישראלית, אבל היא לוקלית. אם תרצה ברמה של העם כולו, את צריך לייצר תשתית, צריך לייצר רשות אזרחית, אוקיי? מקום ש, מחבר ומייצר איזה רעיון מסדר ומארגן הדבר הזה, רק משיח זה לא יקרה.
ועוד לא דיברנו על השכנים שלנו בכלל, זה רק בתוך הקהילה ובתוך הישראל, ואפשר לקחת את זה
נכון,
גם.
נכון, אבל בתוך ישראל זה גם ערבים, גם החרדים, ותראה, אנחנו מדברים על אמון, תראה איזה חלון הזדמנות מטורף נוצר במקום של אמון. ערביי ישראל, היום תעשה איתם עבודה שמפתחת את היחסים ואת השותפות ואת האמון, יש לך פתח מדהים. אורן, הוא ייסגר מהר מאוד.
כן.
מהר מאוד הוא ייסגר, כי נחזור להרגלים שלנו.
מה לא שאהבתי אותך ואתה רוצה להגיד?
להגיד תודה על החיוך ועל העיניים שלך, כל השיחה הזאת. זה כיף, ויש אין סוף. אני חושב שהמסר, ואתה די עזרת לי לכוון לשם, זה שלכולנו יש אחריות. גם ברמה האישית של מערכות היחסים שלנו, הניהולית ארגונית קהילתית, וזה הזמן לקחת אחריות גם ברמה הלאומית והחברתית.
חשוב. תודה, תודה שבאת, תודה גם על החיוך שלך. איך מוצאים אותך מי שרוצה עוד מגרסה אנשית שלך בעולם?
קל.
מעולה. אז תודה רבה, ושהמסרים שלך יחלחלו למקומות הנכונים.
תודה, גם שלך. המון תודה.
תודה גם לכם המאזינים. ניפגש בפרק הבא.